למעשה עסקנו ב... סוגיית ארץ ישראל מסעיף זין סעיף זין, סעיף חט כבוד השם, מלכות השם בכוונה סבור, חלום מה? יש מסגן נתחיל מהנקודה של כבוד השם, מלכות השם, שכינה, ואמר, הכבוד הוא ניצוץ אור אלוקי הפועל על עם האלוה בארץ האלוה. ועל זה מלך הכוזרי שאל, מה זה ארץ האלוה? אלה העם האלוה, אני מבין, כבר הסברת לי שעם ישראל, עם אלוקי, יש לו נשמות קדושות, נשמות אלוקיות. אז הן שייכות לכבוד השם, שייכות לשכינה, אבל מה זה קשור לארץ? ואז הולך איתו באריכות, למשל הכרם, כמו שיש בכרם, אז ככה גם בחיים הרוחניים, יש ארץ שהיא מתאימה לחיים רוחניים, חיים אלוקיים, ואומר כל היכולת הנבואה של עם ישראל, כישרון הנבואה, זה כישרון אלוקי של עם ישראל. כמו שהרב זצ"ל אומר, מוסר אביך, כמו כל דבר במציאות, שיש לו כוחות, אם לא מוצאים אותם אל הפועל, אז הכוחות האלה יוצאים באופן שלילי, אז כך גם עם ישראל, הוא... יש לו כישרון נבואה ורוח הקודש. זה כישרונות, זה כוחות. זה כוחות מיוחדים. כוחות רוחניים מיוחדים. וכשלא מוצאים אותם אל הפועל, אז הם יוצאים בצורות אחרות. אז הם יוצאים לכיוונים שליליים. אז אנשים עושים דברים הפוכים לגמרי. כשהכוחות האלה לא יוצאים אל הפועל, באופן נכון. ולכן הוא אומר, חסרון הנבואה בעם ישראל, זה לא איזה חסרון לוקסוס, איזה עוגה עם דובדבן למעלה. אז זה חסרון בסיסי יסודי בחיים שלנו. אנחנו לא מרגישים, נכון, אנחנו אפילו לא מרגישים את זה. עד כדי כך קרו הכוחות הרוחניים שלנו, אנחנו אפילו לא מרגישים את זה, אבל זה חיסרון בסיסי יסודי. הרב אומר באורות, זהו מום ומחלה. זה לא חיסרון לוקסוס, זה מום. כמו שאתה מבין בן אדם שאין לו עיניים. אין לו עיניים. לא נורא. תשמע, אפשר לחיות גם בלי עיניים. תשמע, חיים מסתדרים, יש אנשים מסתדרים בלי עיניים. כל אחד מבין שאדם בלי עיניים זה חיים מנוטרלים. אז כך אומר הרב, זה מום! זה מחלה! ובארץ ישראל לא סתם מחלה, אלא מחלה מכאבת. הזכרתי היום, אמרתי למישהו, הרב צבי יהודה אמר, הרב צבי יהודה סיפר שהיה אצלו הרב ברומברג, הרב אברהם יצחק, אלו, אולי אברהם יצחק, הרב ברומברג, הוא היה סופר, כתב ספרים על גדולי ישראל, סדרה גדולה של ספרים, לפני 50 שנה, אז עוד לא היה כמו היום, כזה שוק גדול של זה, ספרים שכותבים, הוא היה די מהראשונים, תמיד היו. אז הוא היה אצל הרב צבי יהודה, אני לא יודע בדיוק מה היה הסיבה, יכול להיות שהוא תכנן לכתוב ספר על הרב זצ"ל, בסוף לא כתב. בכל אופן, הרב צבי יהודה דיבר איתו, ואז הרב צבי יהודה אמר שהוא הראה לו איזה פנקס של הרב זצ"ל, שהרב כותב שם, הרב כותב שם כך, כמה צער יש לי, כמה צער יש לי על שאינני יכול להגות את השם באותיותיו. הכהנים בבית המקדש היו נושאים כפיים, היו מזכירים את שם השם. הרב אומר, יש לו צער, צער גדול מאוד, צער גדול מאוד. הוא מצטער על זה שהוא לא יכול להגות את השם באותיותיו. נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב וכאבי נאחר. איזה כאב יש לו לרב על הנקודה הזאת, כללית, חורבן בית המקדש, נורא והיום, אבל באופן ספציפי, ככהן, על הנקודה הזו שאני יכול. אז הוא הרב צבי יהודה אמר, הרב ברומברג אמר לו, הגדולים שאני מכיר היו להם דאגות אחרות בראש, לא זה מה שהדאיג אותם. אז בכל אופן, הרב מודאג מאוד מזה, מודאג מהנבואה, חסרון הנבואה, הצער של חורבן בית המקדש, הצער של חורבן בית המקדש בוודאי, שהרב אומר שכל הסבל שאנחנו סובלים, כל האיסורים הנוראים שאנחנו עוברים, איסורים רוחניים, איסורים נשמתיים, הכל מתחיל מהיעדר בית המקדש, מחסרון בית המקדש. זה השורש והמקור של כל הצרות שיש לעם ישראל. אז אמרנו, רבי יהודה הלוי התחיל עם הנושא של ארץ ישראל, והיכולת של עם ישראל להידבק בקדוש ברוך הוא אך ורק בארץ ישראל, יכולת הנבואה רק בארץ ישראל, ואחר כך התחיל מאדם הראשון, באדם הראשון כבר מתחיל מארץ ישראל, קין והבל, ארץ ישראל, יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, הכל סביב ארץ ישראל בכללות, והר הבית, הר הבית באופן מיוחד. וכך זה נמשך, נמשך עד אלינו היום. והסוף של הדברים, לפני שאנחנו מגיעים לפרק שלנו, אז הוא אומר לו, אז אתה עובר על חיוב, אז אתה עובר, זאת אומרת, יום, 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 אתה עובר על חיוב גדול שהתורה מחייבת אותך לעלות לארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא מצווה אתכם לעלות לארץ ישראל, והרישתם אותה וישבתם בה. מצווים לשבת בארץ ישראל, ואתם לא עולים. אפילו מה הציווי הוא אומר? אם רק הייתם יודעים מה שכתוב בתורה, כמה אבות השתוקקו לארץ ישראל. כמה אבות, אברהם אבינו, ויצחק אבינו, שלא יצא כי הוא זה מארץ ישראל, ויעקב אבינו, שהתחנן והשביע את יוסף שיעלה את עצמותיו אל ארץ ישראל. אז זה לבד היה צריך להיות סיבה שכבר תעשו כל מה שאתם יכולים לעלות לארץ ישראל. אבל אתם לא עושים. אז זה אומר לו, אתה צודק. מצאת את מקום חרפתי. זו החרפה הכי גדולה של עם ישראל. זו הבושה הכי גדולה של עם ישראל, שאנחנו לא עולים לארץ ישראל. מתי זה נאמר? לפני 900 שנה. לפני 900 שנה זה רבי יהודה הלוי, שאז העלייה לארץ ישראל כל כך הייתה קשה, כל כך מסובכת. הדרך עצמה לארץ ישראל, רק הדרך לארץ ישראל, היא הייתה סכנת נפשות גמורה, מוחלטת. ובכל זאת, הוא לא משתמש בתירוץ הזה, רבי יהודה הלוי. הוא הביא לפני כן את רבי זרע. רבי זרע מסר את נפשו. מתי זה היה רבי זרע? זה בבית ראשון בטח. שאז לפי אלה שלא עולים לארץ, שהם אומרים, בבית ראשון היה צריך לעלות לארץ, אבל אחר כך כבר לא, אחר כך כבר אסור לעלות לארץ. רבי זרע מתי? רבי זרע בדורות המוראים, הרבה אחרי חורבן בית שני. רבי זרע שייך אלינו, עולה לארץ ישראל, והביא הרבה, הרבה מאמרים, יציאה מארץ ישראל, יציאה מארץ ישראל לכל צארץ. רוצה לצאת כדי לייבם, לייבם את, 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 את אלמנת אחיו. אומר לו רבי חנינה, אחיו נשא גויה, קוטית, גויה. מה גויה? מה גויה? מדברים על גויה? כן, קורא לה גויה. לבחורה שחיה בחוץ לארץ יהודייה, קורא לה גויה. מה אבא שלה? גוי שבגוי, שהוא יושב בחוץ לארץ, לא? ככה, זה הגדרה של רבי חנינה בגמרא. שווים ועושים איזה אידיאולוגיות שצריכים להישאר. והיום, שברוך השם, אנחנו פה בארץ ישראל, אז זאת אומרת, זה החרפה הנוראה שלנו. וזה מה שעיכב את השראת השכינה השלמה. ומכאן, אז הוא מסיים, הוא אומר, עכשיו שאין הדברים כן, אנחנו לא עולים לארץ, הסיום של סעיף חפד, אין הדברים שאנו אומרים בתפילותינו, השתחוו להר קודשו, והשתחוו לאדום רגליו, רוממו השם אלוהינו, והשתחוו להר קודשו, רוממו השם אלוהינו, והשתחוו לאדום רגליו, והמחזיר שכינתו לציון, כל יום, שלוש פעמים ביום אנחנו אומרים. מה זה? צפצוף הזרזיר, הוא אומר. זה תפילות זה? זה שקר. זה לא תפילה, זה כלום. באמת זה חריף מאוד. אז, בזמן רבי יהודה הלוי, מי יכול היה לעלות לארץ? ויעלו לארץ, מה יש פה? אין פה כלום. אנחנו זכינו שהחלוצים לפניהם, תלמידי הגר"א, לפניהם, הבית יוסף, תלמידי הגר"א, תלמידי הבעל שם טוב, העלו לארץ מסירות נפש, כי גם הגר"א השתוקק לעלות, גם הבית יוסף, כשכבר הכל קורה, כמו שקורה, כמו שהנציב כותב, או מרדכי גימפל יפה, כל השם קורא בכוח, כל השם קורא בלבבות, לקום לעלות לארץ ישראל. ברוך השם שאנחנו בארץ ישראל. ועכשיו, הוא מגיע אל עניין בית המקדש. להבין בכלל את עניין בית המקדש בצורה מפורטת, ועוד יותר מפורטת את עניין הקורבנות. מה זה הדבר הזה? והוא שואל את השאלה בצורה כזאת. אמר הכוזרי, סעיף חפי, די לי במה שאמרת בעניין זה, ואתה אבקש ממך כי תבינני כל אשר קראתי בתורה על הקורבנות, דבר שקשה על השכל לקבלו. למשל מה שנאמר, את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי, האם פירוש הדברים כי הקורבנות קורבנות להשם, והם לחמו ריח ניחוח לו? דברים מוזרים. אנחנו מרחיקים את ההגשמה מאת האלוה בתכלית, כמו שהוא אמר, אנחנו מרחיקים את ההגשמה אפילו מהברואים האלוקים, אפילו על הנשמה של האדם. אנחנו לא מדברים במושגים גשמיים. איך נוכל להגדיר אותם מושגים גשמיים? הנשמה, מלאכים, על אחת כמה וכמה הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, איך אתה יכול לחשוד בנו שאנחנו מגשימים את האלוה? סעיף פחת, הוא אומר, כל הסיפורים שאתם מספרים על מעמד הר סיני, זה לכאורה הגשמת האלוה, אתם מגשימים את האלוה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתכם. הוא אומר, חלילה לנו, איך אתה יכול לחשוב שאנחנו נגשים את האלוה? והרי אחרי הראשונה בעשרת הדיברות תבינו על האמונה, בא בשנייה איסור לעבוד אלוהים אחרים, איסור השיתוף והעזרה מלדמות דבר לאלוה, בסותנו לנו פסל ותמונה. ואיך לא נרומם את האלוה מעל הגשמה, בסעיף ביתת, איך לא נרומם את האלוה מעל הגשמה, אם נרוממים לנו מעל הזה אף רבים מברואב, כגון את הנפש המדברת, נפש האדם, שהיא האדם בעצם. אז איך אתה חושב? נפש זו לא נותר רק אם בתארים מלאכים רוחניים? על אחת כמה וכמה עלינו להחיק את ההגשמה מבורא הכל? אז איך פה עכשיו אתם באים לתורה, באה ואומרת, את קורבני לחמי תביאו לי, אני מבקש מכם תביאו לי לחם, אני רעב, תנו לי לחם לאכול. הדיבורים האלה, איזה, איך אפשר שיהיה כתוב ככה בתורה? זה שיא השיאים של הגשמה. ריח ניחוחי. אמר רק חבר, סעיף חבב, אבל סעיף חשוב, מרכזי, הרחינם, סעיף חפבב, כמו המסילת ישרים, יש בו כבב פרקים, מסילת ישרים, זה לא מקרה שהרמח"ל סידר 26 פרקים, שלמות של שם הוויה. גם פה, זה אפשר לומר כאן, כל המהלך של מהלך, של מאמר ראשון, מאמר שני, מגיע לשלמות שלו בבירור של בית המקדש. זה כאילו נקודת השיא של בירור שם הוויה בעולם. ברר דרך כל מציאות החיים של עם ישראל. ולא, שום דבר לא מקרי, בוודאי שם. וסעיף חפב. אמר החבר, מה שאמר הכתוב לישי מתרץ כל קושיה. באבן תיבון זה כתוב, מה שאמר הכתוב לישי מיישב כל קשה. כאילו אמר, הקורבן ההוא והלחם וריח הניחוח המיוחסים אליי אינם קיים לאישי. זאת אומרת, האש הנפעלת לפי דבר האלוה. הקורבנות הם לחמה, ואת שיריהם יאכלו הכהנים. אז הוא אומר, קודם כל, פשט הכתוב. פשט הכתוב, קורבני לחמי, לא לי, אני אוכל לחם, אני צריך את הלחם הזה. תביאו לי בשר של כבשים, זה האוכל שלי. זה. קורבני לחמי לאישי, לאש. זה לחם של האש, זה לא לחם שלי. אבל לא סתם אש, הוא לא אומר לאש. את קורבני לחמי לאש. ואיך נכון? לאישי. מה זה לאישי? לאש שלי. האש שלי. מה זה האש שלי? האש הנפעלת לפי דבר האלוה. הרב קפח אומר, האש הנפעלת מפקודתו יתעלה. מה? האש הנפעלת לפי ציווי האלוה, לפי פקודת האלוה, לפי דבר האלוה, הכל הם בסדר. הקורבנות הם לחמה. פה איזה חילוק. יש הבחנה בתרגומים. כי אם אני אומר, האש הנפעלת לפי הפקודה האלוקית, או הציווי האלוקי, אז הרב קפח אומר, הרב קפח בהערה אומר, יש פה שתי אפשרויות. אפשר לפרש שבני אדם מפעילים ומדליקים ומציטים על פי פקודתו יתעלה. אפשר לפרש על האש שירדה מן השמיים. חז"ל אומרים, אף על פי שיורדת אש מן השמיים, מצווה להביא מן האדיוט. אז התרגום של אבן שמואל, האש הנפעלת לפי דבר האלוה, יותר סובל את ההבנה של אש עליונה, אש שמיימית. אף על פי שהוא אומר, יש שתי אפשרויות גם פה. על המשמעות בוודאי אש עליונה שמתחברת אל אש תחתונה. יש ביאור הגר"א לספר יצירה, ומתוך הדברים בדרך אגב, הוא לא מתייחס לזה באופן מיוחד, אבל גם כן כותב שם את ההסבר הזה, קורבני לחמי לישי, הקורבנות הם לחם של האש, אבל שם הוא מדבר על האש היא עולם הבינה, הבינה האלוקית, עולם עולם עליון, עולם רוחני. טוב, אבל מה... מה פשט בזה? מה העניין בזה? בסדר, הבנו פשט בפסוק. קורבני, לחמי, לישי, זה לא לחם שלי. הלחמי הזה זה לא לחם שלי. הקדוש ברוך הוא לא הולך עכשיו אחרי השיעור לארוחת ערב אוכל לחם. על פי שהוא משתתף יחד איתכם באכילת הלחם של עוסקי תורה ולומדי תורה, אז הקדוש ברוך הוא נמצא איתכם באכילה שלכם. אבל הכוונה פה לחם של האש. אז מה זה לחם של האש? אז מה, איזה אש, מה? והכוונה למצווה זו היא עריכת הסדר הדרוש למען שכון המלך במקדש. לא שכינת מקום, כי אם שכינת מעלה. כלומר, יש סדר של השראת שכינה. השכינה היא רוחנית לגמרי. היא אלוקית. היא שמיימית. מופשטת לחלוטין. אבל הסדר, יש סדר שהקדוש ברוך הוא מדריך אותנו איך אנחנו גורמים לשכינה שתתגלה כאן בארץ. המחזיר שכינתו לציון. והשב את העבודה לדביר ביתך, ואישי ישראל לתפילתם, הרה באהבת קבל ברצון, ברוך אתה השם, המחזיר שכינתו לציון. החזרת השכינה לציון, החזרת השכינה לבית המקדש. יש סדר. זה מציאות רוחנית עליונה. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא מדריך אותנו בעשייה שהיא גשמית מצידנו, שעל ידי העשייה הזו אנחנו מקרבים את השראת השכינה אלינו. הוא נותן איזה משל. משל מנפש האדם בעצמו. וכך לך כמשל, לעניין האלוהי, את הנפש המדברת, השוכנת בגוף טבעי בעמי. גוף כזה, לאחר שנשתוו כוחותיו הטבעיים, וסודרו כוחותיו הנפשיים, הראשיים והמשועבדים להם, סידור אשר הכינו לקראת מצב שלמעלה ממצב הבהמות, נעשה ראוי לשכון בו השכל כמלך, לאורותו ולהדריכו ולהיות עמו כל עוד יתמיד הסדר ראוי. וכאשר ייפרה הסדר, ייפרד השכל ממנו. הוא יותר ממחיש. והנה הכסיל סובר, כי השכל זקוק למאכל. השכל, אמר ההבנה רוחנית, יכולת תפיסה רוחנית, הסתכלות רוחנית, מחשבה רוחנית, היא זקוקה ללחם. השכל צריך לחם, פלפל, עגבניה. בלי זה השכל לא... מה השכל? זה מציאות רוחני. השכל הוא צריך נשמה, הוא צריך רוח, הוא מתחבר לנפש. אבל מה הוא צריך את ה... אבל הכסיל מה אומר? אבל אני רואה בן אדם שלא אוכל יום, יומיים, שלושה, הראש שלו מתחיל כבר מאבד את ההכרה, ובסוף מאבד את החיים בכלל. אז רואים שבלי הלחם אין שכל. אבל זה לא כך. הכסיל סובר, כי השכל זקוק למאכל ומשקה ולריחות נעימים. רואים והוא רואה את השכל מתמיד, כל עוד אלה מתמידים ונפרד בהיפרדם, אולם הדבר אינו כן. זה לא כך, אלא כי העניין האלוהי גומל טוב לכל ורוצה בטוב לכל. המילה גומל, לפי מה שנראה בתרגומים, היא תוספת. כי גומל טוב לכל, האמת הוא משלם גמול. הקדוש ברוך הוא משלם גמול, גומל טוב לכל. אבל במקור, כפי שזה נראה, גם אצל הרב קפח, גם אצל הרב שלט, מסתם אצל איבן טיבון, כי הקדוש ברוך הוא, או העניין האלוהי, הדבר האלוהי, טוב! לא גומל טוב. טוב בעצמותו! טוב השם לכל! בעצמותו! ורוצה בטוב לכל! הקדוש ברוך הוא בעצמותו טוב, ורוצה להיטיב. רצונו, עיקר רצונו של הקדוש ברוך הוא, כמו שדיברנו על זה, אני חושב כבר פעם, כמו שהארי הקדוש, הארי הקדוש, אותו תגן עלינו בתחילת היצחיים, והרמח"ל, עקבותיו, ובעצם, לא זוכר איפה דיברנו על זה, אבל דיברנו על זה בעצם, הרס"ג באמונות ודעות, כבר מקדים את כולם, הרס"ג, והוא בונה את זה על פסוקים, שתכלית הבריאה ומטרת הבריאה הייתה רצונו של הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, בגלל רצונו להיטיב, לגלות טובו לנבראים. תכלית הבריאה היא גילוי הטוב האלוקי השלם. ודאי שהטוב האלוקי השלם יתגלה, נזכה בעזרת השם במהרה, בניין בית המקדש, נזכה לחזרת השכינה לציון, לגאולה שלמה. אבל בכל אופן הוא אומר, כי העניין האלוהי טוב, הרב שלנו תרגם נדיב, טוב, הרב קרפח אומר טוב, טוב לכל ורוצה בטוב לכל, ובהיות אחד הדברים מסודר ומוכן לקבל הנהגתו, אין העניין האלוהים מונע אותו ממנו, ואינו פוסק משפיע עליו אור וחוכמה ודעת. אך בהיפסד הסדר הנכון, אין הדבר הוא מקבל את האור ההוא, והוא עצמו הולך לאיבוד. אולם העניין האלוהי נעלה ומשתיפול בו לאותו יקרה ופסד. כלומר, קדוש ברוך הוא מדריך אותנו איך להכין את עצמנו. בהמשך הוא יגיד, בעצם כשאנחנו מדברים על בית המקדש, זה לא עצמנו הפרטי, אלא בדומה לזה סודרה האומה האלוקית. זה סדר חיים של האומה הישראלית, של כלל ישראל כולו. איך כלל ישראל מקבל חיים? מקבל את החיים על ידי סדר העבודה שבבית המקדש. זה סידור החיים, זה כמו שאדם, הקדוש ברוך הוא קבע סדר חיים, ואחר כך הוא יותר יסביר את זה, גם בהבנה, יותר יקרב את זה לתפיסה ולהבנה, כמו שאנחנו מבינים את זה בגוף, איך הגוף אוכל, הדם זורם, הנפש מתחברת לדם, הרוח מתחבר לנפש, הנשמה מתחברת לרוח, וכך האדם נמשכים בו חיים אלוקיים. ואם חלילה האדם לא אוכל ולא שותה, נפסק החיבור שבין הגוף והנפש, ממילא כך גם הקדוש ברוך הוא בונה את החיים של כלל ישראל. הקדוש ברוך הוא בונה כך את החיים של האומה הישראלית, חיים אלוקיים, על ידי סדר העבודה בבית המקדש. בית חיינו. כמו שהוא אומר בהמשך, אומר, כשבית המקדש לא קיים, בעצם אנחנו כמו אדם בלי ראש. איזה גוף, איזה שרירים, איזה כוחות, רק אין לו ראש, אין לו לב. אז מה הוא, איזה רובוט? לא, כך אנחנו, ללא בית המקדש, חסרים ראש ולב. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אני אוהב אותך ביראה, כי מעולם וכשנים קדמוניות. אני לא יודע.